שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת דלק. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו על הספרות, כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום שני, 4 במאי 2020. לפני שאני מעביר את השיחה לגברת לימור גרובר, מנהלת קשרי משקיעים של קבוצת דלק, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו בשיחה, ייתכן והוזכרו נתונים ואו תוצאות אשר הינם תחזיות עתידיות, הערכות, עומדנים או מידע אחר המתייחס לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינן בשליטתן של החברה בלבד. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים, כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והרבעוניים של החברה, בהם נכלל המידע המלא אודות החברה, לרבות מידע הנחשב, מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מעוברת כעת לגברת לימור. לימור, בבקשה.
תודה שהצטרפתם לשיחת הוועידה שלנו לאחר פרסום הדוחות הכספיים אתמול. את הדוחות בעברית ניתן למצוא במגנה ואף באתר שלנו ב-www.delek-group.com. נמצאים איתי כאן יושב ראש הקבוצה מר גבי לסט, מנכ"ל החברה עידן ולס, סמנכ"ל הכספים ברק משרקי והיועצת המשפטית של החברה ליאורה פרט לוין. בנוסף נמצאים איתנו כאן גם יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, ויוסי גבורה, המשנה למנכ"ל, וכן ניב סרנה מקבוצת דלק. אנחנו נתחיל בדברי פתיחה קצרים מפי מנכ"ל החברה עידן ולס, ולאחר מכן כולנו נעמוד לרשותכם בפרק השאלות והתשובות. עידן, בבקשה.
תודה רבה לימור. אז קודם כל שלום לכולם, אנחנו באמת שמחים שהצטרפתם אלינו היום. אנחנו אתמול פרסמנו את הדוחות הכספיים שלנו לשנת 2019, אני מקווה שהספקתם לעבור על הדברים החשובים. הדוחות האלה בעצם כללו לא רק את התוצאות של 2019, שמאז לאור כל מה שהתרחש בעולם והתנודתיות במחירי הנפט כמובן השתנו בצורה משמעותית, אלא גם בעצם נתנו מידע לגבי אירועים שקרו סמוך לתאריך הפרסום ובעצם לאחר תאריך המאזן. שנת 2019 שהסתיימה רק לפני 4 חודשים, היא בעצם הייתה שנה שאנחנו ברמת הקבוצה פיתחנו באופן משמעותי את תחום הגז והנפט בשוק הבינלאומי, מיקדנו את הפעילות שלנו בתחומים האלה, וזה כחלק מהאסטרטגיה המוצהרת של הקבוצה. למעשה בסוף 2019 הסתיים פיתוח השלב הראשון של מאגר לוויתן, התחלנו את השיווק ללקוחות בישראל, בירדן ובמצרים, שממש התחיל בשבוע הראשון של השנה הנוכחית, וההסכמים האלה כמובן ממשיכים להתקיים בהתאם לתנאים שלהם. ההפקה בלוויתן בעצם נמשכת באופן יציב, היא עומדת היום על כ-7 BCM בשנה, ואנחנו ממשיכים לבצע את הפעולות החיוניות שנדרשות כדי להאיץ את קצב ההפקה ולהגיע ליעד של 12 BCM בשנה מההפקה מלוויתן במהלך 2020. יוסי אבו שנמצא כאן יוכל להרחיב על זה גם בהמשך ככל שידרש. איתקה, החברה שאנחנו בעצם, חברת בת שבבעלות מלאה שלנו שסיימה והשלימה בהצלחה את התהליך אינטגרציה של נכסי עסקת שברון שהשלמנו אותה בחודש נובמבר ב-2019, בעצם סיימנו, השלימה את האינטגרציה בין נכסי שברון לבין הנכסים שהיו בבעלותה. העסקה הזאת למעשה הגדילה את היקף הרזרבות של איתקה פי 3, הגדילה פי 4 את יכולת ההפקה, היא העניקה לאיתקה נכסים איכותיים ותחרותיים, ובעצם הפכה את איתקה לאחת מהחברות האנרגיה העצמאיות המובילות בים הצפוני הבריטי. אם אנחנו הסתכלנו על הנתונים שגם הם של איתקה שהתפרסמו ממש לפני כשבוע ימים, אז בעצם במונחי פרופורמה, האבידה של איתקה ל-2019 עמדה על כ-950 מיליון דולר, והתזרים שלה בניקוי השקעות עמד על למעלה מ-650 מיליון דולר. במהלך חודשים האחרונים, כמו שאנחנו כולנו יודעים, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, אז אנחנו ראינו ששוק האנרגיה העולמי חווה בחודשים האחרונים בעצם משבר שלא נראה כמותו, משבר שהוביל למעשה גם לתנודתיות חדה וקיצונית בתחום המחירים של הנפט, הביקוש לנפט צנח ב-30-40%, וכמובן התנודתיות החריפה הזאת היא השפיעה על הפעילות של כל חברות האנרגיה, ובתוך כך גם כמובן על קבוצת דלק שהפוקוס שלה הוא בתחום האנרגיה, וזה כמובן נתן גם את אותותיו והשפיע על התוצאות שאנחנו פרסמנו. חשוב אולי לזכור, וצריך גם להזכיר את זה, שקבוצת דלק עומדת בכל ההתחייבויות הכספיות שלה, לכל האנשים שלה. בעצם אנחנו בהתנהלות שלנו לא ביקשנו דחיות, לא ביקשנו הקלות, למרות המשבר שהיה בשווקים והשלכות על שוק האנרגיה והתנודתיות במחירים של הנפט. אנחנו בתור הנהלה שמאמינים בחברה ומאמינים בנכסים שלה, פועלים באינטנסיביות, מסביב לשעון ממש, כדי לקדם וליישם שורה של פעולות ושורה של מהלכים שיתרמו לשיפור הגמישות הפיננסית והנזילות של החברה, ואנחנו מאמינים שבעצם המהלכים האלה יאפשרו לקבוצה לצלוח את המשבר ולהמשיך במגמת ההתפתחות והצמיחה בעסקנו עם היציאה ממנו. יש לנו בעצם ארגז של כלים מאוד משמעותי, ואנחנו פועלים לקדם מהלכים חשובים כדי ליישם את האסטרטגיה הזאת שלנו. אם ניקח לדוגמה רק מה שקרה בחודשים האחרונים, אנחנו ראינו שהשלמנו מכירה של ההחזקות שלנו בחברת IDE תמורת 164 מיליון שקלים, מכרנו את ההחזקות שלנו בקוין פיתוח תמורת 216 מיליון שקלים, זה 207, ועוד דיבידנד שאנחנו קיבלנו. במקביל אנחנו כמובן שילמנו במהלך הרבעון האחרון תשלומי קרן למחזיקים בהיקף של 370 מיליון שקלים, והפחתנו תשלומים לבנקים בהיקף של 800 מיליון שקלים והקטנו את החוב לבנקים. כל הפעולות האלה נעשו במהלך הרבעון הראשון, כמובן לאחר תאריך המאזן, פעולות שברקע אנחנו מדברים על מצב שבו יש משבר משמעותי בשווקים ותנודתיות חדה במחירים של הגז והנפט. בימים האחרונים אנחנו גם השלמנו סגירה של חלק מהעסקאות הסוואפ שלנו שעשינו על מניות הפניקס, ובעצם כתוצאה מכך גם השתחרר לבנק עוד פיקדון כספי שהיה כנגדם. אנחנו כל העת נמצאים בתהליך שאנחנו פועלים לממש את הנכסים ואת הזכויות שלנו ולפעול על דרכים כדי לחזק את הנזילות ולחזק את ההון של החברה. בין השאר אנחנו נמצאים בתהליך שבו אנחנו במסע ומתן מתקדם למימוש ההחזקות שלנו בדלק ישראל, לאיגוח התמלוגים שלנו מלוויתן וקריש ותנין. אנחנו נערכים גם, כפי שהודענו, התקבלה החלטה לגיוס הון בהיקף של 400 מיליון שקלים. אתם ראיתם את זה גם ברמת התזרים שלנו, ובעצם אנחנו מקיימים ומקדמים מתווה בהסכמה מול הבנקים, הנושים המובטחים, מול מחזיקי איגרות החוב, שיכלול בין השאר את הרכיבים שציינתי מקודם, וגם עדכון של היחסים הפיננסיים והקובננטים, כך שבעצם יאפשרו לקבוצה את השקט התעשייתי שהיא דרושה לו והיא זקוקה לו כדי להשלים את הפעילויות והמהלכים שהיא רוצה לבצע כחלק מהאסטרטגיה שלה ליציאה מהמשבר בשווקים. הצעדים האלה והמהלכים הנוספים שאנחנו עובדים עליהם ומקדמים אותם, והמהלכים שאני ציינתי עכשיו, הם בעצם מצביעים על כך שיש לקבוצה נכסים איכותיים וטובים. יש לה גמישות פיננסית, היא לא תלויה רק באלטרנטיבה אחת. יש לה את היכולת לבוא ולייצר לעצמה את האלטרנטיבה, אם משהו לא קורה בהתאם לתוכניות, היא יכולה לבוא ולפעול בדרך אחרת או לקדם מהלכים אחרים שיתנו מענה ויתנו את אותה הצרכה שתוכל לבוא ולעמוד בדרישות התזרימיות של הקבוצה. שתי ההחזקות המרכזיות שלנו, דלק קידוחים מצד אחד, שההנהלה שלה נמצאת איתנו פה, ואיתקה והים הצפוני מהצד השני, גם הן מקדמות מהלכים ופועלות במלוא המרץ, גם בתקופות הנוכחיות של המשבר בשווקי האנרגיה. חוזי הייצוא ממשיכים להתקיים על פי התנאים שמופיעים בהם. את הגז איתקה ממשיכה להפיק ולשווק על פי ההסכמים שיש לה, וכל זה קורה גם באותה תקופה שאנחנו עדים לה, לאותו משבר בשוק האנרגיה ולירידה החדה של המחירים. איתקה, כמו שאתם יודעים, היא כמובן שהיא יותר חשופה למחירי הברנד, דאגה לבצע מבעוד מועד עם השלמת הרכישה של נכסי שברון ועוד אפילו לפני כן שורה בעצם של עסקאות גידור כדי להבטיח את ההכנסות שלה בשנת 2020, בשנת 2021 ובשנת 2022 באחוזים שונים על פני השנים האלה, מה שמבטיח את התזרים החזק שלה ואת העמידה שלה בקובננטים, בהתניות הפיננסיות ובצרכים המזומנים שלה, בצרכי המזומנים שלה. גם התזרים המזומנים משמעותי של איתקה נתמך עכשיו בתוכנית שהיא פרסמה ביחד עם הדוחות הכספיים שלה, לצמצם משמעותית את העלויות שלה, להפחתת עלות ההפקה מ-$17 דולר לחבית ל-$15 דולר לחבית, להפחתת השקעות ב-50% ל-125 מיליון דולר, ובעצם הנתונים שהיא פרסמה לפני שבוע מראים את העמידה שלה בהתניות הפיננסיות, מראים בעצם את הנזילות הגבוהה שיש לה עם יתרות מזומנים ויתרות RBL המנוצלות בהיקף של כ-300 מיליון דולר. הנתונים שפורסמו בדוחות של איתקה גם לקחו נתוני רגישות והתייחסו לעקומת המחירים בסמוך למועד פרסום הדוחות. לסיכום הדברים הקצרים האלה, התקופה הזאת היא בהחלט תקופה מאתגרת, אבל התקופה המאתגרת הזאת תחלוף. אנחנו רואים בימים האחרונים את היציאה האיטית מהסגרים ברחבי העולם, ואנחנו מאמינים שתהיה לזה גם השלכה, גם על עקומת הביקושים וגם על המחירים בשוק האנרגיה, וזה יוכל לתמוך ולתת את הרוח הגבית שאנחנו מאמינים שתוכל לסייע לקבוצה להשלים את המהלכים העסקיים שהיא מקדמת בשבועות האחרונים, ושיאפשרו, כמו שאני אמרתי, לאפשר לקבוצה לצאת מהמשבר הזה שהיא מחוזקת. אני מודה לכם עוד פעם על ההצטרפות לשיחה, ואני וכל צוות ההנהלה שנמצא כאן נשמח לענות על השאלות שלכם עכשיו.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. שאלה ראשונה מאת עומר ברוך מארביטראז'. עומר, בבקשה.
שלום לכולם. אני רואה שפרסמתם תזרים חזוי בדוח שיצא אתמול. שומעים אותי?
כן, שומעים.
פרסמתם תזרים חזוי בדוח שיצא אתמול, ואתם מניחים שם דיבידנד מדלק קידוחים של 239 מיליון שקל. עכשיו, רק לפני מספר שבוע דלק קידוחים פרסמו דוח, ולא הונח שם דיבידנד. אז על סמך מה הדיבידנד הזה מונח?
אז קודם כל אני חושב שמה שנקרא יש לנו את פי הגבורה נמצא יחד איתנו כאן. יוסי יאבו ויוסי גבורה נמצאים איתנו והוא גם יוכל לענות על השאלה הזאת.
אוקיי. צהריים טובים לכולם, יוסי יאבו מדבר. האמת היא שלנו הייתה שיחת ועידה שגם השאלה הזאת עלתה אצלנו, אז אני אנסה לחזור על הדברים ואני אקח. בדוחות הכספיים שאנחנו פרסמנו במהלך הדוחות שפרסמנו בחודש מרץ, אני יכול להפנות אותך לתזרים מזומנים חזוי שפרסמנו למשך השנתיים הקרובות, ובתזמן הזה אתה תראה בעצם שההנחה המרכזית שקיימת ביסוד השאלה של היכולת שלנו לחלק דיבידנד, תלויה ביכולת שלנו לעשות ריפייננסינג של על בסיס מאגר לוויתן. כפי שתראה שם, ההנחה בתזרים המזומנים היא מדברת על הנחה של 2.5 מיליארד דולר ריפייננס על בסיס מאגר לוויתן. צריך לזכור שאנחנו מחזיקים 45% מאגר לוויתן, ואנחנו רוצים לנסות ולעשות או אגח במודל תמר בונד, זאת אומרת משהו שהוא לוויתן בונד 144A, או אנחנו במקביל עובדים על איזשהו פסיליטי בנקאי. בהנחה שנעשה מימון מחדש של 2.5 מיליארד דולר, אתה יכול לראות שם בתזרים את הקש פלו הפנוי לחלוקות. כמובן שלא כל הקש פלו הזה יחולק, צריך לקחת בחשבון שחלקו יהיה קרנות בשביל ההלוואה הזאת, ויש שם גם הערה הזה ואתה יכול לראות לשירות ההלוואה, אבל מתוך זה הדירקטוריון של דלק קידוחים יצטרך לשבת ולהחליט מה ראוי לחלוקה מתוך הדבר הזה. כפי שאמרתי בדוחות, בשיחת ועידה גם שלנו, עד שנעשה ריפאי אנחנו כמובן לא יכולים לדבר על חלוקה, ואנחנו לא בעולם הזה. בהנחה שנעשה ריפאי, בהנחה שהשוק יתמוך בריפאי בהיקף של 2.5 מיליארד דולר, בהחלט אנחנו נהיה במקום שיש לנו קש פלו פנוי. ככל שהיכולת שלנו תהיה יותר נמוכה, כאשר המינימום שאנחנו מדברים עליו הוא כ2 מיליארד דולר, אז כמובן היכולת שלנו לחלק יורדת עם הירידה בהיקף הריפאי.
מה רמת ההיענות שאתם מקבלים, בנקים שונים, בוא נגיד ככה, בתמר בונד העולם היה אחר, תמר היה מאגר סטנד אלון בארץ, ועכשיו יש פה גם את לוויתן, גם את תמר, גם את קריש ותנין שיגיע מתישהו בקרוב, זאת אומרת, הבנקים לא ירוצו לממן באותם תנאים כמו שהם ימנו את תמר בונד לצורך העניין.
קודם כל העולם הוא שונה, זה חד משמעית, ואי אפשר לחשוב שהעולם הוא זהה, ובוודאי גם הפרויקט הוא מעט שונה. אנחנו מדברים על פרויקט שמצד אחד, כמו שאתה אומר, הוא פחות נשען על משק ישראלי, מצד שני הוא הרבה יותר מגוון, עם הסכמים ארוכי טווח, גם בישראל, גם בירדן, גם במצרים. אנחנו נמצאים כרגע בתהליך של rest process, איזשהו תהליך של דירוג אינדיקטיבי, עם שלושת החברות הדירוג הבינלאומיות, מודיס, S&P ופיץ' בזירה הבינלאומית, בדומה למה שהיה לנו בתמר, ובמקביל אנחנו מנהלים דיאלוגים עם בנקים ביחס לפסיליטי הבנקאי. אנחנו רוצים למצות את התהליכים הללו כדי לעשות השוואה, זה לא רק השוואה של התמחור, זה גם השוואה שמתייחסת ללוח זמנים, לטרם, לפלקסביליות בהלוואה וכו'. כאשר אנחנו בוחנים כל מיני אלטרנטיבות להלוואה, צריך לזכור דבר אחד, ואני מציע להסתכל על תמר בונד, בסך הכל בזירה הבינלאומית אנחנו ראינו את תמר בונד גם בתקופות מאוד מאוד קשות של תעשיית הנפט והגז, כולל בתקופה הזאת, נסחר בסך הכל בראייה הגלובלית, זאת אומרת בראיית משק האנרגיה הגלובלית בהשוואה לאגחים מסוגו, הוא נסחר מאוד מאוד יציב. אנחנו יודעים שמשקיעים בתמר בונד, כי אנחנו בעצם אנחנו רצים בין כנסים של משקיעים בינלאומיים באנרגיה, הם מאוד אוהבים את זה, ובמובן מסוים לוויתן בונד מאוד דומה לתמר בונד, עם מחירי רצפה, עם תנודתיות או קשר נמוך יחסית למחירי הנפט. אני מפנה אתכם גם ל רגישויות שפרסמנו בדוחות שלנו ביחס למחירי הנפט, ולכן אנחנו חושבים שיש ללוויתן בונד מקום בזירת האנרגיה הגלובלית, דווקא משום שהוא שונה, א' הוא גז טבעי וב' הוא פחות קשור למחירי נפט, וזה משהו שמשקיעי אנרגיה אני חושב היו רוצים לראות כעת. אז זה הפידבק. לומר לך מה יהיה התוצאה ואיך בדיוק יהיה הסטרקצ'ר, אז זה בדיוק התהליך שאנחנו מנסים לעשות עכשיו, ולקבל את האינדיקציות גם מהבנקים המלווים אותנו, וגם כמובן מפיילוט פישינג עם משקיעים פוטנציאליים, אבל בהחלט אנחנו מאמינים שיהיה לדבר הזה ביקוש, ואפילו ביקוש משמעותי.
מה מבחינת מצרים והביקושים שם לגז? אתם רואים את הדברים עובדים חלק?
אני יכול להגיד לך, אנחנו דלק קידוחים צפויה לפרסם ממש בשבועות הקרובים את הדוחות של הרבעון הראשון, כמובן שאני לא יכול לתת את זה, אבל אני יכול לומר לך שקודם כל הייצור עובד וממשיך לעבוד, ואנחנו מספקים בהתאם להסכמים שלנו גם לירדן וגם למצרים. אין לנו ספק של ההאטה במשק הישראלי וגם במשקים מקבילים להאטה בכלכלה תהיה השפעה על הביקושים, זה ברור, וכפי שאתה תראה גם בתזרים מזומנים שהפניתי אותך אליו, אנחנו הנחנו כבר במרץ ירידה של 5% גם בתמר וגם בלוויתן השנה ביחס ל-DCF שפרסמנו טרום הקורונה, כי א', קשה לדעת בדיוק ולהעריך מהי ההתכווצות במשק, אבל בסך הכל גם במשק הישראלי, גם בירדן, גם במצרים, ממשיכים לייצר חשמל וממשיכים לצרוך גז טבעי.
שאלה הבאה מאת רובי כהן ממור קרנות נאמנות. רובי, בבקשה.
שלום לכולם. למעשה שתי שאלות יש לי, אני אתחיל מהראשונה. דבר ראשון, לגבי ההתחייבות האמירה של BP. יש לי פער בין מה שאני קורא בביאור 19 זין לבין הסיווג של ההלוואה בדוחות. להבנתי, אם זה מסווג כהתחייבות, זה אומר שהבחירה היא לא בידיכם, ומה שאני קורא בביאור, זה אומר שאתם יכולים להחליט, נושאים פה בנוסף, למשקיע תהיה הזכות לדרוש את פירעון הסכום, כאמור, במקרה של מחירה של איתקה או באירועים של הפרה והפרה צולבת, ובמקרים אלו לחברה, הזכות להמיר את סכום ההשקעה למניות שכירות של החברה או של תאגידים מוחזקים על ידה. אני אשמח אם תעבירו את ההבדל, את ההפרש הזה, האם הזכות היא שלכם, או שבמידה וביפי מחליטה, אז יהיה פה פירעון של חוב.
רובי, בוא נעצור פה בשאלה הראשונה, ואחרי זה נלך לשנייה, כדי שלא
נשכח.
אז קודם כל, אני אתחיל ואומר, ברמה הקטגורית, הזכות היא חד משמעית שלנו. המכשיר הזה הוא מכשיר שהוא מעין עוני, שבעצם בחברה המנפיקה שלו הוא מסווג כעון עצמי נקודה. ברמה של קבוצת דלק היו שתי גישות שיכולנו לנקוט בהן. גישה אחת של לסווג את זה כהון עצמי, מכיוון שגם אם BP בתום 3 שנים יכולה להגיע לקבוצת דלק ככל שיש הנפקה או אין הנפקה של איתקה, ולהגיד לא הייתה הנפקה, הייתי רוצה להיפרע, ככל שהם יאמרו את זה, הייתי רוצה להיפרע מהחוב, לקבוצת דלק יש את האפשרות לבחור ולשלם או במזומן או במניות של קבוצת דלק, שזה מכשיר שהוא מאוד חזק, האופציה של קבוצת דלק היא לא של BP. יש שתי גישות בחשבונאות לטפל במכשיר מהסוג הזה, גישה אחת כחלק מהעון העצמי, ועוד פעם, ברמה של החברה האם, של החברה שאצלה זה עון עצמי, או להסתכל על זה כהתחייבות אמירה. אנחנו חשבנו, למען הסר ספק ולשם הזהירות, שנכון יהיה לאור הסיטואציה שאנחנו חווים עכשיו והאי-וודאויות באשר לרמת המחירים של הנפט ולאן העולם הולך, שאנחנו למטעמי שמרנות נסווג את זה כהון עצמי. אין באמור להעיד בחירות זה על היכולת שלנו לעמוד מול דרישה ככל שתבוא, ובעצם לפדות אותה במניות ולא אגב שימוש באמצעים תזרימיים של קבוצת דלק. ואני מקווה שזה, כמובן זה מה שכתוב בביאור, ואני מקווה שבשילוב של ההסבר שנתתי עכשיו זה קצת שופך אור על הדברים מבחינת הסיווג החשבונאי כפי שראינו אותו בהתחלה, ולמה בחרנו בגישה הזאת כפי שנקטנו בה בדוחות הכספיים, שהיא יותר שמרנית, אבל ברמת הקומרשיה, ברמת התנאים של ההלוואה, לא חל לשום שינוי כמובן.
אוקיי, רק הבהרה קטנה לגבי זה, שמרנות הכוונה שיש לכם ספק אם הם יכולים במידה מסוימת לפרוע את זה כחוב, או
לא, הם יכולים... ההסכם מדבר על זה שבעצם יש כאן הלוואה לחמש שנים, שבשלוש שנים הראשונות נאמר או נכתב או הוסכם בין הצדדים שככל שתהיה הנפקה של איתקה במחירים כאלה ואחרים, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשווים, החוב הזה הופך באופן מנדטורי, אין שם אופציה ל-BP.
אני מדבר על מקרה שאין הנפקה, אין כלום, אבל הם מחליטים, הרי רשום פה, תהיה הזכות לדרוש את פירעון הסכום והסכום ההשקעה והתשואה בגינה. אם נדבר על המקרה הזה, מה קורה? האם קיימת אפשרות שתשלמו מזומן למרות שלא תרצו?
אין שום ספק לגבי זה שאנחנו, יש לנו את היכולת לשלם במניות, כמובן בתנאים אגב, הנפקת מניות של קבוצת דלק, בתנאים שנקבעו בהסכם, אבל באספקט החשבונאי, שזה מקרה מאוד מאוד, אני קורא לו גבולי בסיבוק של בין הון לבין התחייבות, אנחנו העדפנו להציג את זה כהתחייבות, אבל כמובן זו התחייבות שניתן לפדות אותה באמצעות הנפקת מניות של קבוצת דלק, ולגבי זה אין שום ספק.
אוקיי, 100%. שאלה שנייה לגבי הסכם הקרדיט ספורט עם רוכשי הפניקס. דבר ראשון, רציתי להבין האם יש פיקדון שהיום קיים מול הקרדיט ספורט, פיקדון משועבד, מזומן או ניירות ערך מסוימים?
התשובה היא כן, יש פיקדון בגובה של 75 מיליון שקלים, ההלוואה שניתנה היא 575 מיליון שקלים, ההלוואה שניתנה לרוכשים. כנגד ההלוואה הופקד פיקדון של 75 מיליון שקלים, ככה שסך התזרים החופשי שדלק ראתה מהסיפור הזה הוא 500 מיליון שקלים. הפיקדון נועד להבטיח כל מיני אירועי קיצון שיכולים לקרות, כמו תשלומי ריבית וכמו אירועים כאלה ואחרים, שבעצם נותן את הלר הזה של הביטחון מבחינת הקונסורציום של המלווים בהקשר הזה של הלוואת רוכש.
שאלה הבאה מדודי שם מקרן ספר. דודי, בבקשה.
דודי שם, קודם כל, שלום לכולם. שתי שאלות טכניות רגע. ברק, אתה יכול להתייחס לחוף פיננסי נטו שפרסמתם, יש שם התחייבויות אחרות 330 מיליון שקל. מה זה התחייבויות האלה?
רגע, תן לי להגיע לזה רזה בבקשה.
זה בעמוד ב-19 בדוח דירקטוריון.
כן.
פשוט אין לנו ביאורים לעדכון לאפריל.
אני לא מבין, דודי, אתה יודע שאני יודע את התשובה, אבל אני רוצה להיות בטוח, כי לא רק אתה ואני על הקו, אז אני אשלי ברשותך. נפתח את זה. ב-19. עיקר הסכום הוא, בעצם ההתחייבות שלנו מורכבות משלוש קטגוריות, האגרות החוב, ההלוואות הבנקאיות. ההתחייבות האחרות, עיקר הסכום, הוא בעצם אותה התחייבות שלצערי נדרש מאיתנו לשלם בעקבות החלטה של בית המשפט העליון, שהפכה החלטה של בית המשפט המחוזי בקשר עם החלטת מיצוי לגבי מחירה שלנו של מניות דלק ארצות הברית, של חברה בת שלנו, ובעצם אנחנו, ההתחייבות לתשלום המיצים נכלל התחייבות של כ-200 ומשהו מיליון שקלים נכללה במסגרת ההתחייבות האחרות. מה שלא הופיע בדוח הקודם, מכיוון שלא הייתה הפרשה, לא הייתה את ההתחייבות הזאת, כי לא נתקבלה החלטה שיפוטית בהיבט הזה, והמרכיב שנותר, שהוא יחסית קטן, ואני מניח שהוא לא נעשה לו ברקדאון, אבל בעיקר זה ריביות שנצברו לתשלום, שמסווגות אצלנו כהתחייבות אחרות.
אוקיי. ה-280 אבל זה סכום שהוחלט, אין פה עוד ערעורים וסיכוי שלא תשלמו אותו. זאת אומרת, זה פשוט לא יצא תזרימי.
לא 280, אמרתי 280, 200 מיליון, אולי לא שמענו אותו, הסכום הוא כ-200 מיליון שקלים. ויש לנו בקשה לערעור, שהיא לא בקשה פשוטה, לדיון נוסף בבית המשפט העליון. הרי מה שקרה פה, היה פה פסק דין של בית משפט מחוזי מאוד מנומק ומאוד חזק, ולאחר מכן הייתה החלטה של בית המשפט העליון, שהתקבלה ב-26 בינואר. שבעצם הפכה את ההחלטה. אנחנו הגשנו על זה בקשת רשות ערעור, לא קיבלנו עדיין תגובה, אבל כמובן זה כבר החלטה של בית משפט עליון, אז כל החלטה, כל דיון נוסף כמובן מטיל את ומגדיל את נטל הראיה מבחינתנו, ולכן אנחנו לא נסמכנו על זה ועצרנו הפרשה מלאה בדוחות הכספיים, והיא משתקפת במסגרת התחייבות אחרות בחוב הפיננסי נטו.
אוקיי, עכשיו שאלה נוספת, למרות שכרגע רובי דיבר על זה, אבל לגבי הפניקס, סך הכל ההסכם שם די מורכב, לפי מה שאני קורא בביאור שם, ואני מודה שלא בטוח שהבנתי את כל הזוויות שם, לקבוצה דלק יש לה יביליטי כמעט מלא להלוואה הבחירה מעבר להלוואה שאתם נתתם של ה-230, להלוואה של המוסדות הפיננסיים שנתנו לרוכש. כי מה שלא מסתדר לי, שיש שם תנאים שבהם אתם לייבל החוב, שזה בהפרות של קבוצה דלק עצמה. אז אני מנסה להבין פה בסופו של דבר, שלוקחים את כל עסקת הפניקס, עושים את הסוופים, אני לא מתכנס לסוופים, יש הלוואת מוכר של 230 שהפכה ל-140 בלי פיראון, אלא בגלל טיפול חשבונאי, שהיא כאילו זכות לזכותכם. מצד שני, יש לכם liability גם על כל ההלוואה הנוספת שניתנה, וגם יש שם earn-out מאוד מאוד גדול, גם למעלה וגם למטה, שתלוי בתוצאות הפניקס. מה שאני מנסה להבין בסוף היום, ותסליחו לי שאני מתייחס לזה ברמה של liquidity ולא כעסק שמתמשך, אבל נגיד היום היינו צריכים לממש את כל ההלוואות האלה, או לדעת מה קורה בנקודת זמן מסוימת במצב של הפניקס. יש, מה החבות המרבית שלכם שם? האם יש לכם חבות מרבית לפרוע משהו? אם אתה יכול לעשות קצת סדר פה.
כן, טוב, ניתחת את זה, אני חושב שאני מבין את השאלה, אני אתייחס אליה, ואם אני אכללי מדי, אז תדייק אותי. Okay. אנחנו למעשה במסגרת הסכם המכר שלנו מול הרוכשים של הפניקס, אנחנו התחייבנו לתת הלוואת מוכר. הקונסטלציה הסופית שהייתה זה שבעצם קונסורציום של מספר תאגידים פיננסיים נתן את הלוואת המוכר הזאת, ועזוב את הארנאוט. הארנאוט לא קשור להלוואת מוכר, הוא לא קשור לקרדיט ספורט אגרימנט, הוא מנגנון שלנו, תקרא לזה קיקר שלנו מול המוכרים, ככל שהם יעשו תשואה טובה, אנחנו נשתתף בה. מהצד השני, גם יש דאונסייד פרוטקשן, ככל שהם יעשו תשואה שהיא פחות טובה, ועוד פעם, זה דברים שימדדו בעוד 5-7 שנים, זה לא דברים שנמדדים בשוטף, אז אנחנו יכול להיות שננזק בהחזר ההלוואה מוכר שאנחנו נתנו כדי לשפר אותם ולהביא אותם לתשואה שנקבעה בהסכם. זה שני אירועים שאני מציע, הם לא רלוונטיים להיום, הם לא נושמים, הם ייבחנו בעוד 5-7 שנים, לכשבעצם הם ככל ש... לפי מה שנקבע בהסכם, ככל שהם ימכרו וגם הם לא ימכרו את ההשקעה. במסגרת אותה הלוואה, במסגרת אותה הלוואה מוכר שאנחנו היינו אמורים לתת להם, כפי שאמרתי, הם נטלו אותם ממוסדות פיננסיים, נקבעו כל מיני מנגנונים שבעצם מדמים, מביאים את זה לכדי מצב של מה היה קורה אילו קבוצה דלק הייתה מעמידה להם את ההלוואה מלכתחילה. לדוגמה, תשומי ריבית, בהלוואה המקורית, תשומי ריבית, זה היה פיק, היו נצברים, כאן יש תשומי ריבית שהם שוטפים, ככל שאין דיווידנדים מהפניקס, אז בעצם קבוצה דלק, אגב אותו פיקדון שהזכרתי מקודם בשאלה הקודמת, ה-75 מיליון שקלים, משלמים משם את התשלומים האלה. יש מנגנונים שיכולים להביא אותנו ל-50% מהחוב השלמה, וזה בעיקר מנגנונים שקשורים במרק-טו-מרקט של הגופים המלווים. אבל בגדול, אנחנו אחד, מאוד רחוקים משם, שתיים, להגיע למצב טבע שידמה של איך היה נראה הלוואה הזאת, אם קבוצה דלק הייתה מביאה אותה, זה אומר שקבוצה דלק צריכה להשלים את כל הכספים, אני חושב שזה אירוע שהוא מאוד מאוד רימורט, אני אפילו לא יודע להגיד לך מהראש באיזה מצבי טבע זה יכול לקרות, אבל המצב טבע, הם מתוארים כמובן בדוחות, זה לא שזה, אני פשוט לא רוצה לדבר בברנע. בפרק תיאור עסקי התאגיד, בפרק
המין,
בפעילות שהוספקו מתואר. אני מציע שנסתכל על זה שם, אם יש שאלות נוספות, אבל זה בעצם המהות של המכשיר הזה, ויש שם מספר אירועים שיכולים להביא אותנו, אבל אנחנו כרגע, בנקודת זמן הזאת, די רחוקים האירועים האלה.
זאת אומרת, אני רק רוצה להבין, ואני אעזוב את זה, כי זה באמת מורכב, אולי נמשיך בהמשך, אירוע הפרה של קבוצת דלק של האגחים או הבנקים, או הערת עסק חי, או סליחה שאני מעלה את זה, אבל אנחנו כבר שם, obviously, זאת אומרת, מבחינת השיח לפחות, הוא לא רלוונטי לסיטואציה ההיא, כי זה מה שאני קראתי ולכן הופתעתי. אם זה לא רלוונטי, אז אפשר לעבור עליהם. זו השאלה העיקרית פה בעצם.
יש דברים בסיטואציה הזאת
שרלוונטיים,
ויש דברים שפחות. במהות, אנחנו כרגע נמצאים שם. צריך לזכור, מה יש למוסדות הפיננסיים? יש להם את המניות של הפניקס כנגד ההלוואה, שזה נקרא לזה קו ההגנה הראשון. יש את אותו פיקדון שדיברתי עליו, ויש את הקרדיט ספורט של קבוצה דלק. הלווה היא לא קבוצה דלק, קבוצה דלק נותנת את הבקאפ, ולכן גם אם יש תנאים כאלה ואחרים, הם פחות מושפעים מהסיטואציה של קבוצה דלק. אבל זה ממש, אנחנו הולכים כאן למשהו, אתה יודע, למשהו שהוא ממש להיכנס לפרטים. אני מציע, אני גם לא רוצה להיכנס לפרטים שזה לא נמצא מולי, אני מציע שנסתכל על הפרטים שרשומים באופן מפורט בדוחות הכספיים, אם צריך לנהל שיחה אחרי זה ונצלול קצת יותר לאירועי קיצון שיכולים להיות כאן.
אוקיי, שאלה אחרונה, ואז אני ארד, אני אתן לכם לשאול. אני לגבי כל נושא גיוס ההון וכל נושא נציגויות האג"ח ומה שאנחנו קוראים, לא רק בעיתונים, בעצם בכל האספות וכו', אתם יכולים, זאת אומרת, התמונה שאני רואה פה היא בין מטריצה מסוימת בין הבנקים מן הסתם, החברה ובעלי האג"ח, שלכל אחד יש אינטרסים, מנופים, וזה אחד על השני. עכשיו, להבנתנו, במתווה שהחברה הציעה, גיוס און תלוי בהמשך פיראון כסדרו של לוח הסילוקין של כל האגחים השונים. הבעיה שבראייה שאני מבין פה, לפחות בעלי האגח הארוכים, ירצו שיהיה להם איזשהם הבטחה לשיעבודים, וזה צריך מהבנקים. אז אני, בגלל שאין שקיפות מלאה פה, ואני לא יכול, אין כל כך, זאת אומרת, זה הכל מ... כי אתם גם במסע ומתן שוטף עם בעלי האגח והבנקים, אתם יכולים לתת איזשהו, כמה שאתם יכולים, ביאור על איפה זה עומד. אם הוחלט ללכת על גיוס און, אז אני מניח שיש החלטות או עברות או תנאים לגיוס און הזה מבחינת כל אחד מהשחקנים. אתם יכולים בבקשה לתת כמה שיותר בהירות בנושא?
כן. אנחנו נוכל לתת, זה עידן מדבר, אנחנו נוכל לתת התייחסות בעצם לתאר את המצב כמו שהוא כרגע. למעשה, אנחנו גם פרסמנו איזשהו מתווה, שהמתווה הזה מדבר על מתווה לחיזוק ביטחונות בהסכמה מול הבנקים ומול מחזיקי אגרות החוב, שהמטרה שלו, כמו שאמרתי בפתח הדברים, זה בעצם לאפשר לחברה את אותו שקט תעשייתי בתוך המשבר שאנחנו רואים בשווקים, כדי שהיא תוכל ליישם את הפעולות שלה ואת האסטרטגיה שלה ליציאה מהמשבר בצורה מוצלחת. במה הדברים אמורים? אנחנו בעצם מדברים על מתווה שבו אנחנו מדברים על לקחת את מניות דלק ישראל שאנחנו נמצאים בתהליך של מחירה שלהם, לשעבד אותו באופן יחסי לטובת הבנקים הנושים המובטחים, שדרך אגב הנושים המובטחים הם אותם נושים שממילא החוב אליהם אמור להיפרע בטווח של עד 12 חודשים הקרובים, מרבית החוב אליהם אמור להיפרע במהלך התקופה של השנה הקרובה מהיום, כך שבעצם אין כאן מצב שאנחנו מקדימים באופן משמעותי או ניכר את לוח הסילוקים שלהם, ומנגד, בעצם ברגע שהם מקבלים את השיעבוד הזה, הבנקים עצמם מתחייבים לתקופת סטנדסטיל, נקרא לזה, הקפאת מצב, שבמהלכה גם אם חלילה תהיה ירידה בשווי היחידות ההשתתפות שמשועבדות להם, הם לא ידרשו תוספת בטוחות, ולחילופין לא ידרשו העמדה של החוב שלהם לפירעון מיידי. סיימנו את המחירה, קיבלו את התמורה, שחררו את היחידות שהיו משועבדות לטובתם, וחלק מהיחידות האלה ישועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב. עכשיו, וזה כבר ייתן בטוחה אחת לטובת המחזיקים. זה שלב אחד של המטריצה, כמו שקראת לה. הצד השני זה כמובן מחזיקי אגרות החוב, ומול הנציגות, ההחלטה, הקבוצה קיבלה החלטה, וזה מופיע גם בדוחות הכספיים שאנחנו פרסמנו, לגבי גיוס הון שיקרה בשנת 2020. הפרטים המדויקים לגבי אופן הגיוס, המועדים וכיוצא בזה, זה עוד דבר שאנחנו ניתן עליו את הדעת ונפרסם אותו בצורה מסודרת כמובן. כאשר מצד שני בדיונים עם המחזיקים יש את הרכיב של אותו גיוס הון, יש את הרכיב של מתן הבטוחה שמגיעה מיחידות ההשתתפות שהשתחררו מהבנקים בהתאם לגובה החוב שנפרע לבנקים מדלק ישראל, ככה זה בכל מקרה מופיע אצלנו באותו נייר, באותו מתווה גיזה אם נקרא לזה, זה השם מקצועי שנתנו לו ושהוא קיבל פומבי, ובמקביל גם אנחנו דנים איתם על מצב שבו אנחנו ניתן עוד בטוחה לטובת מחזיקי אגרות החוב בדמות שיעבוד על תמלוגי העל מלוויתן, שאנחנו פועלים כדי להגיח אותם ולקבל הלוואה כנגדם, כאשר הכספים שהתקבלו כתוצאה מזה ישמשו את הפירעונות השוטפים הקרובים של מחזיקי אגרות החוב, כפי שאתם גם ראיתם את זה בתזרים המזומנים שלנו. למעשה זה בגדול המתווה אם אפשר לקרוא לו, כמובן שבנוסף לו יצטרכו להתבצע עדכונים, תיקונים והתאמות מסוימות בתוך הקובננטים שקיימים גם בתוך השטרות של מחזיקי אגרות החוב, כדי לאפשר את אותו שקט העשייתי שדיברנו עליו, שהוא המפתח לכל המשך ההוצאה לפועל של אותם מהלכים משמעותיים, אותם מהלכים אסטרטגיים שאנחנו עושים כחלק מהתהליך של היציאה מהמשבר בשווקים. זה בגדול, אם אני צריך לתאר לך את הדברים, זה מצוי כמובן בשלבים של מסע ומתן מול הבנקים המממנים מצד אחד, אחד, מול נציגות מחזיקי אגרות החוב מצד שני, כאשר אנחנו אומרים לאורך כל הדרך, ואני אולי אחדד את זה, שאנחנו בדעה שרק בדרך של שיתוף פעולה בסוף היום בין כל הגורמים המעורבים, לא בדרך של נקיטת פעולות חד צדדיות, לא בדרך כמובן של כיפופי ידיים, יש כאן מטרה אחת לחברה, וזה לצלוח את המשבר הזה בשווקים בהצלחה, ואנחנו מאמינים שיש לנו את היכולת הזאת לעשות את זה, ואנחנו צריכים כאן בעצם לבוא ולפעול בשיתוף פעולה עם כל השחקנים וכל הגורמים כדי להגיע למטרה. מצב של פעולות חד צדדיות שצד כזה או צד אחר בא ומבצע, זה לא משרת את האינטרסים לא של אנשים בראש ובראשונה, לא של החברה ולא את המטרה הכוללת שנמצאת לנגד עינינו.
שאלה הבאה מאת ירון זר מכלל ביטוח. ירון, בבקשה.
היי, שלום עידן, שלום לכולם. יש לי שאלות שקשורות לדלק ישראל, בבקשה. ראיתי שהאבידה בניטרול IFRS הוא היה בסביבות 250 מיליון שקל. האם אפשר לקבל הפרדה לפי חלוקה לתחנות הכוח ולתחנות הדלק? ושאלה נוספת בהקשר הזה, האם לדלק אשקלון ודלק סורק יש הסכם לטווח ארוך עם לוויתן?
טוב, לגבי השאלה הראשונה, התשובה היא פשוטה. כל ה-250, כ-250, אני לא זוכר את המספר, 255 או 250, אתה בטח מול זה, הכל זה פעילות של דלק ישראל, ואין שם שקל אחד של איבידה של תחנות הכוח, מכיוון מהסיבה הפשוטה, שתחנות הכוח עד סוף השנה, התוצאות שלהם עדיין יכללו בקבוצת דלק. ואני יודע מה יש לך בראש, אז מה האיבידה של תחנות הכוח? היות ולא פרסמנו, אז אני לא אוכל להתייחס לזה, אבל פחות או יותר השווים של תחנות הכוח ידועים. לגבי השאלה...
רגע, לגבי השאלה, אתה אומר התוצאות של תחנות הכוח עדיין קבוצת דלק ולא בדלק ישראל?
במהלך 2020, התוצאות של...
מתי זה עבר מדלק קבוצה לדלק ישראל?
הסגירה של העסקה נעשתה בדצמבר 2019.
אוקיי, הבנתי. בסדר. אז הבנתי, לכן זה לא כולל את זה.
תזכיר לי את השאלה השנייה.
אבל החוב שאנחנו רואים הוא כבר כן כולל את זה, נכון? החוב של המיליארד וחצי...
התשובה היא כן.
החוב של המיליארד וחצי הוא כן כולל, כי בוצע הסגירה ולקח ויש שם את החוב בגין זה. החוב בדלק ישראל בגין התחנות כוח.
החוב נכון למתי? בוא נדייק.
נכון לסוף דצמבר, מה שפרסמתם בדוח הכספי.
התשובה היא כן.
הבנתי, אוקיי, זה יפה. ולגבי השאלה השנייה, התחנות הכוח של דלק אשקלון ודלק סורק צורכות בסביבות 0.2 עד 0.4, נתתי בכוונת טווח גדול, BCM בשנה. אני מניח שזה היה בתמר וזה עבר מן הסתם ללוויתן, לפחות לגבי דלק סורק פורסם שבפברואר הסתיים ההסכם. אז האם יש הסכם לטווח ארוך? אם לא, הרוכש העתידי עלול להסיט את זה משם למשל. אז לכן השאלה שלי, האם יש הסכם לטווח ארוך? איזה תנאים יש להסכם הזה?
השאלה ברורה, והבאנו במיוחד את ספקי הדף כדי שיענו על השאלה.
כן, זה אבו את אבו, כן, זה כנראה קבוצת המוצלחים שם.
יופי.
הוא מוציא את הסינור עכשיו. ירון, הנחה שלך היא נכונה, נחתם הסכם ארוך טווח עם דלק סורק ולוויתן.
יש הסכם לטווח ארוך.
כן.
אפשר לתת עוד פרטים לגבי זה, או שזה...
אני אפנה אותך לפרק ההסכמים בדוחות של... פרק ד' בדוחות שלנו, בתקנה 22, אתה תראה שם עסקאות עם צדדים קשורים, כי דלק צורק למעשה עדיין שורה לקבוצה, ויש לך פירוט מלא על ההסכם.
סבבה, תודה רבה.
אני מחזיר את רשות הדיבור ללימור לדברי סיכום. לימור, בבקשה.
תודה רבה. שוב, תודה רבה לכולם שהצטרפתם אלינו, וכמובן, אם יש שאלות נוספות, אנחנו כאן מסביב לשעון, ונשמח לענות על כל שאלה. תודה רבה, המשך יום טוב לכולם.
תודה, בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת דלק. תודה להשתתפותכם והמשך יום נעים.